שלום לכולנו, ממשיכים בשעה טובה, התורה שבכתב של תורת החסידות, עין הקדישה. הייתי כל פעם שאני מכין את השיעור, אז אני אומר, אין, אבל הפרקים של השבוע, כאילו, אבל זה כל שבוע ככה, מה לעשות, אבל גם השבוע, כאילו, מה אני אגיד? מה היה השבוע, מה?
כן, אני מסכים, אני מסכים.
אתה קשה להתחבר.
כן, כן.
לא כל כך פסיכולוגיה שלנו.
טוב, צאו החוצה. לא מבין מה. בוא נדבר אחרי השיעור, תחוצה. טוב, אני... לא נדבר, לא מקליט. אנחנו, שלום עליכם. אנחנו התחלנו שבוע שעבר את החטיבה הרביעית בתורה שבכתב של תורת החסידות, בפרק כ"ו. נראה לי התחבטנו כדי רק פרק אחד פשוט. אז זה פרק כ"ו, שכחתם אז לעבוד. פרק ו עסקנו בנחיצות של השמחה, שלילת העצבות, רבנו עודנו כלל גדול, נכון ככה מתחיל? סבא של ישי, אוקיי? כן? כלל גדול, נכון? נכון שלכל יהודי זה קרוב מאוד לנצח את הפשע בהמית, לקיים תורה ומצוות, בתחיל אורחימו, אבל עדיין צריך להודיע לנו כלל גדול, שבכל זאת ישנם דברים שהם עלולים למנוע מאיתנו לעבוד את השם כמו שצריך. אני עכשיו חוזר על פרק כ"ו, בסדר? כלומר, גם אם הוא הולך בדרך ארוכה שהיא קצרה, או קצרה שהיא ארוכה, בכל זאת, עלול ליפול בנפש הבהמית, ואני מזכיר, אנחנו עוסקים פה בבינוני. אנחנו לא עוסקים פה בדילמות של יהודה, כאילו אנחנו לא נמצאים עכשיו, מדברים פה עכשיו על הבינוני. זוכרים, פרק כ"ו והלאה כבר, מעבודה של הבינוני. וכדי לנצח במלחמת היצר, צריכים מאוד מאוד להרחיק שתי תכונות מגונות. זוכרים את העצלות ואת הכבדות. בסדר? ועד רבה, צריכים לעבוד במידת הזריזות. הזריזות, אוקיי? עכשיו, שורש הכבדות והעצלות, הנה, מסיר את האבק. זה מידת העצבות. שורש הזריזות זה בשמחה שרבנו מדייק, השמחה האמיתית, לא סתם, אוקיי? כלומר, מה אני לומד מזה? שעבודת השם של כל אחד ואחד תלויה בזה שהוא לא יהיה בעצבות. על זה דיברנו בנתיבות שלום, במקורות מפעם שעברה, זוכרים. וכדרכו של בעל התניא, הוא לא רק שולל את העצבות, אלא גם הוא מיד נותן עצות מעשיות, פרקטיות, התניא הרי זה תשובות לכל השאלות, איך להיפטר מהעצבות. וליתר דיוק, רבנו נתן לנו פה איך אנחנו נפטרים מהעצבות שבאה מחמת שתי סיבות. זוכרים? עצבות היא מילי דה אלמה ועצבות מילי דה שמיה. והעצתו של בעל התניא הייתה לפי חז"ל, חייב אדם לך לרעה כשנברך על הטובה. כלומר, באותה מידה של שמחה, מאחר שהאיסורים הם דבר גדול ונפלא מאוד, כי הם מקבלים השפעה שהיא נעלית וגדולה יותר מאלמא דאיטקסיא, מעולם המכוסה, כלומר מאותיות יוד קיי, שבשם הבא יוד קיי וו קיי מהמקומות הגבוהים של זה, ודווקא בגלל הרוממות ונשגבות ההשפעה שהיא מגיעה ממקום גבוה יותר, אז הטוב שבה לא יכול לבוא לידי ביטוי בצורה גלויה. ואחרי שהתבהר לנו איך להתגבר על העצבות, ממי לידי אלמה שזה איסורים גשמיים, אז בעל התניא מסביר איך להיפטר מעצבות ממי לידי שמיה, כלומר, הרגשה של חיסרון ברוחניות, כי אדם נכשל, לא עלינו בעבודת השם, בעבירות, למשל. וכאשר אדם נמצא במצב שפל וירוד בעבודת השם, או בגלל שהוא נפל, בגלל שהוא נכשל, אז פה אי אפשר להגיד מה תשמח בזה, הרי באמת מדובר פה בדבר שהוא דבר רע. אז איך אתה אומר לא להתעצב מזה? אדרבה, דווקא אם יש משהו להתעצב ממנו, זה מהדברים הללו, נכון? ודיברנו על זה, שגם בנסיבות כאלה של נפילות וכישלונות בעבודת השם, אין לגיטימציה להיות עצובים, ולא נכון להיות בעצבות, כי עצבות אמיתית זה עצבות שנגרמת מחמת סיבה אמיתית. כלומר, רגש של צער אך ורק על הריחוק מהשם יתברך, שהוא נגרם על ידי ההבנות של האדם. אבל לפעמים האדם מתעצב ממילי דשמיה, אבל זה לא עצבות אמיתית. כי נכון, כמו שאתה אומר, אני באלף. מה שגורם לו זה לא שהוא פגם, אלא איך אני... לא התפעלתי בזמן קריאת שמע. איך אני לא עשיתי, כאילו, איך כאילו שורט לו את האגו. זה לא איך נחסר מה שם יתברך, הייחוד של קריאת שמע, שחיזה לא קרה קריאת שמע בזמנה, אוקיי? אלא כואב לו איך אני פספסתי, איך אני נכשלתי. ואז זה לא פועל יוצא של ריחוק מהשם.
עצבות אמיתית זה סבבה כאילו?
רגע, עצבות אמיתית זה עצבות שהיא פועל יוצא רק מריחוק מהשם, אוקיי? ויש בה תועלת גדולה מאוד. במילים של פעם זה סבבה, אוקיי? כלומר, זה יכול להביא לתוצאות טובות, אני מסייג, תיקון חצות, בזמן הראו לזה, כן. מה שאין כן, לגבי עצבות שנובעת מחמת הישות, הרגשה עצמית, איך אני פגמתי, איך אני זה, כאילו, מה עשינו בזה? מה התוצאה הטובה בדבר? עד רבה זה יכול להפיל את האדם, כיוון די ידחי ידחי. והציבור החרדי כבר שנים עוסקים בעיקר בפלאפון. הפלאפון, נעלן פלאפון חכם, כן, זה חזיר, זה טרף, ואנו מתירים להתפלל מעברני ביום כיפור, אבל חוץ ממי שיש לו טלפון חכם, שזה לא, זה לא נאמר וכו'. לא, ברצילות, מודעות שראיתי, אוקיי? אבל זו תפיסה חינוכית, לא משנה, שבעד או נגד, אבל אני נגד, אבל, אבל לא, כי מה זה עושה? אתה אומר שזה חזיר. עכשיו, לאדם כבר יש, אז כיף מדי, ידחי, ידחי. מבינים?
אם אני
חזיר. כן, גם ככה, עלה בבאל, אז מה זה? כיף מדי, ידחי. גם ככה, גם יום כיפור לא יסלחו לי. אז גם להיות שייגץ ולקום בתיקן? לא, כאילו, לא, באמת, אז הם לא קמים בתיקן, נקרא לזה, אוקיי? שלא נדע מניסיונות כאלה.
הוא מדבר גם על עצבות שהיא סתם, היא נופלת בלי שום פועל יוצא למשהו?
אז בסדר, דיברנו על זה. נראה את זה עכשיו אולי גם פה קצת.
לא נובד.
הרב, אפשר להגיד שחזיר הוא חזיר רק בגלל שאנשים אוכלים חזיר?
לא הבנתי.
אם יש אנשים שאוכלים חזיר, חזיר ממש.
כן, פיג דה פיג.
אתה יכול להגיד שזה חזיר? כי אז הם ירגישו שהם לא יכולים לחזור בתשובה? אני דוחה אותם?
לא, אין שום הבדל אם אתה אוכל חזיר או קוקודיל, זה אותו חומרה, כאילו מה... כאילו מה ההבדל, כאילו אתה אוכל סוס או חזיר, מה? אין זה לא שזה יותר איסור. החזיר! הוא אומר מבחינת,
אתה
אמרת
כאילו, הטלפון להגיד שזה חזיר וזה, מה כבר
להגיד שזה באמת חזיר?
אבל אם הוא באמת אוכל חזיר, כי אתה חושב שטלפון זה לא כזה רע, זה המקום.
אז לא הבנתי את השאלה, נו.
האם אתה... חיסאי שטלפון הוא כמו חזיר, כאילו, פשוט להגיד לטעמי?
כן, אם הוא אוכל חזיר, לא להגיד לו שהוא אוכל חזיר?
להגיד למישהו שאוכל חזיר, אל תתפלל איתנו כן אוכל חזיר.
כן, די התחיל איתך.
אתה שואל האם מישהו אוכל חזיר בצרף למניין?
כן.
לא, אם מישהו אוכל חזיר, מן הראוי לא הוכיח אותו. מצוות התוכחה היא מצווה קשה. לא פשוט, הוא כותב בכתב הספר בשו"ת שלו, שהמצווה הכי קשה היא מצוות התוכחה. צריך, כשם שמצווה דומה דבר שנשמע, כך מצווה לא אומר דבר שלא נשמע. יבמות סמכי. איך עושים את זה, מה כמה ולמה, כל זאת ועוד, בשיעור אחר. אבל לא, תקדיש את זה זמן, אבל כרגע פחות מענייננו. אבל בגדול כן, מן הראוי שיהיה מודע לזה. שוב פעם, לפחות, או שעדיף שיש שוגג ולא מזיד. שאלה. טוב, רק בואו נסיים את החזרה לפרק הוו, כדי שנגיע לפרק זה, שאחרי זה אביתר להגיד לי שלא הספקנו על הספירות, נכון?
אז...
מה, כבר התייאשת? טוב. מה לעשות? תבוא לשיעור בברסלב, תלמד שאין יורש. כן, טוב, בכל זאת. אז אמרנו שגם על עצבות שהיא נובעת מסיבה אמיתית ונכונה צריך להיפטר. אם, למה? אם היא נופלת על, על, על האדם שהוא, בזמן שהוא לומד תורה או מתפלל, אז כתוב, עבדו את השם בשמחה, כאילו מה זה שייך עכשיו? כאילו, זה, כאילו הצעת היצר למנוע ממך לעבוד את השם בשמחה. ואם העצבות באה עליו בזמן שהוא עוסק בפרנסה וכו', אז זה גם תחבולות היצר כדי להפיל אותו בתאוות ודברים כאלה, או להשיח את דעתו, ולכן הוא צריך מה שנקרא להשיח את דעתו. ושעת הכושר לכך, כמו שאמרת מקודם מאחייה, זה תיקון חצות. זה הזמן היהודי לנקז בו את כל התסכולים וכל העצבות, לבכות על גלות השכינה, על גלות השכינה הפרטית שלי, ואחרי זה בכל עצב יהיה מותר, ואז מתוך זה יגיע לשמחה, ממש ככה. טוב, עד כאן, חזרה. 8 דקות, 55 שניות. לחזרה, בואו נתחיל עכשיו פרק אף זין שהכנתם, אוקיי? הכנתם פרק אף זין, הכנתם פרק אף חט, יאללה. הכותרת של פרק אף זין זה שלילת העצבות כתוצאה מ... מה עוסק פרק אף זין? הרהורים רעים, בדיוק. והפרק הזה בא לתניה עוסק בנקודה מאוד רגישה בנפש האדם. באופן אישי אני יכול להגיד שהפרק הזה מאוד מאוד משמעותי עבורי, הוא עזר ועוזר לי בפעמים רבות שיש לי קשיים בעבודת השם, וגם לי יש קשיים בעבודת השם, ברוך השם. ואני יכול להגיד שחלק ניכר מהחברים שלי שמדברים איתי על קשיים בעבודת השם, אז אני אומר, בוא נלמד תניה פרק אף זין ביחד. זה ממש פרק, גם הפרק הזה. תתחיל ללמוד אותו. אז בוא נראה. אני מזכיר, אנחנו בשלב מתקדם של התניה. אנחנו בחטיבה הרביעית. מה זה חטיבה כבר אמצעית, מתוך 7 חטיבות. לא מדובר כאן על השלבים המוקדמים, על הצעדים הראשונים, שאני בינוני, אני צדיק ורע, לא, אני לא צדיק, אני רשע וטוב לי, רשע ורע לי, לא. מדברים פה של מישהו שעבודת השם היא כבר חלק מהותי מהחיים שלו. ורבים ממבקשי השם חווים לעתים רגשות של ייאוש, של שברון לב, של תסכול, בגלל המעמד והמצב הרוחני שלהם. אני אגיד אפילו יותר מזה. תסתכלו על עצמכם בשיעור א', אבל כבר לא צעירים בשיעור א', כבר, כבר רוב זמן חורף, ברוך השם, ויכול שאתם מוטרדים מדברים שלא התרידו אתכם בכיתה י"ב בשמינית, או שכבר חשבתם שראה טוב, שהייתי שמיניס, אז הייתי במקומות המתונפים האלה, אבל עכשיו אני כבר, ועדיין זה קשה ולא פשוט, ועם ההתקדמות. למה צריכים להתגבר פה, להתגבר שם חכם, אם יש אוהבים, עדיין יש תאוות, יש שירורים, הורים אסורים, בקיצור, אנחנו חווים התקדמות בעבודת השם, מצד אחד, יודמת התורה, השאיפות שלנו מקדושה, מתפילה, משמחה, ממשמעות בעבודת השם יותר גדולות, אני מקווה, שהשאיפות שלכם יותר גדולות ממה שהייתם, שנקרא, בסוף חודש תמוז, תפשין פי א', ועדיין, למרות, מבחינה פנימית, אנחנו לא מרגישים שהצלחנו לפעול שינוי פנימי. נכון, אנחנו לומדים תורה יותר, מתפעלים יותר, אבל שינוי פנימי, שהרצונות שלנו, שהכיסופים, שהנפילות שלנו, ולמרות כל הרצונות והכיסופים, אנחנו מרגישים שהמדרגה נמוכה בעבודת השם, שאנחנו עדיין רחוקים מהאלוקות כמו שהיינו רוצים. והראיה לכך, שהגוף נמשך לגשמיות, לחומריות, לתאוות, אפילו דברים אסורים. שקשורים לאו מחשבה או דיבור או מעשה, שזה כידוע שלושת לבושי הנפש. וכמובן שכל הנעל מעורר, מוליד, ייאוש, ולפעמים הייאוש נעשה יותר נוח, ולא רק ייאוש, גם היעדר שמחה, ולא עלינו אפילו עצבות. כי כבר אנחנו כבר בפרק כף זין, כאילו רבא כבר התייגענו הרבה בעבודת השם. נלחמנו בכל כוחנו בנפש הבהמית. ועדיין יש לנו יצר שמפריע לנו, שמקשה עלינו. עדיין יש לנו מחשבות זרות. לא רק מחשבות זרות, גם מחשבות אסורות. גם הרהורים בזמן התפילה. ובשביל זה אפשר בחס וחלילה חשוב לטעות. ולחשוב שכל העבודה שלנו, כן, אם כן, למה זה אנוכי, שומר עשיו, יאללה, הכל היה לשווא, הכל אבל אבלים, אין לי סיכוי, אין לי באמת תקווה בגלל הפחיתות של מדרגה הרוחנית שלי בעבודת השם. גם ככה בחיים אני לא אצליח, אז למה כבר להתאמץ? בשביל מה כל זה היה שווה, נכון? הסיפור שאדמור הזקן, בעל התניא, שבאו לאסור אותו בפעם הראשונה, היה במוצאי שמחת תורה, ואז הוא ברח, התחבא. לכם אמר הפסוק, חבי כמעט עד רגע, חבי רגע עד יעבור זעם, והשוטרים הרוסים לא מצאו אותו. אחרי שבוע, ואז אחרי זה הוא יצא מהמחבוא שלו, ואמר לו תלמידו, רבי שמואל מונקס, שהיה תלמידו, ואגב כזה ליצן גדול כזה, אבל הוא אמר לו בצורה חריפה, הוא אומר לו, מה אתה בורח? לך איתם. הוא אומר לו, אם אתה רבי אמיתי, לא יעשה לך כלום, לא מסוגלים לגעת בך. ואם אתה נוכל, אז מגיע לך. כי בגללך כבר אין לנו שום גשמק בעולם הזה, אין לנו שום נחת בעולם הזה, כבר עקרת לנו עם התניא את כל התאוות לעולם הזה. וכידוע רבנו בעל התניא הגיע למאסר ויצא ברוך השם. ולכן בפרק הזה בעל התניא מבאר לנו שלא רק, שלא צריך להיות בעצבות בגלל כל הדברים שמנינו עכשיו, אלא אדרבה, הפוך על הפוך. מה צריך לעשות? יש לך הרהורים בתפילה? שריך! שריך, תשמח! עכשיו, זה לא סתם כאילו, טוב, תן חיוך הכל לטובה, שזה משפט חשוב, אבל עם עומק של סטיקר. כאילו, מה זאת אומרת, איך זה עובד? כאילו, זה לא עובד ככה, זה קשה. ולכן כדרכו בא לתניא, הוא אומר שצריך להכיר בגודל הזכות שנפלה בחלקנו, מה לעשות? מלחמה. כן, להילחם. מי אנחנו? צבאות השם. ומה מטרתנו, כן? להילחם. במי? במה, כן? כן, כל הפסוקים, נכון? מה, לא מכירים? מה, רק באורנית היה... כן, שלוקים, נכון, בגינה, כן, אתה שומע מהמרפסת, לא, נכון? צועקים, גם אני שומע מהמרפסת, כן. ומה מטרתנו? להילחם, במי במה? ביצר הרע. לא פשוט, לא, אני אומר ברצינות. אבל אומר הבא, אתה תשמח. זה שזה כואב לך, זה נהדר, כי יש כאלה שזה בכלל לא כואב להם. כלומר, יש פה מאבק. גם אם זה אומר שהמאבק הזה הוא נצחי, כי אנחנו לא צדיקים, זה בינוני, הוא לא צדיק, כלומר, עדיין, הוא לא הגיע לסתם של ליבו חלל בקרבו, עדיין יש נפש בימית בסיתו כבר בתולתה איפה? בחלל התמוני שבלב, נכון? ולכן צריך להיאבק, תלמיד הרב רם, מרן משה שיבה אומר שהתמצית של כל ספר התנ"ך זה קדושת המאבק. אין, במתים חופשי, שלא תחשוב שאי פעם תגיע למצב, כל אומרים, טוב, מה אתה, אני רווק, אבל כשאני אתחתן, לא אין לי. מה, ושתתחתן, לא אין לך? למה, שאדם נשוי זה יותר קל? יש סוגה בשושנים, יש הרחקות, יש זמן שנידע, יש זמן שנטהרה, זה לא עובד, זה לא פשוט. רווקות היא לא מחלה, נישואין היא לא תרופה, ביטאון האגף, שם, מדריך למסתדך, חלק שתיים, מי שלא, שישאר בקשתות, אוקיי? לא משנה. האדמור מקומרנה כותב שתשימו לב, השודדים שהם גונבים, למי הם עורבים? הם עורבים למסעיות, מכוניות, ברינקסים, כן? שמובילים כסף, שמובילים יעלומים, סחורה טובה. הצד השני לא עורב למסעיות של זבל, אוקיי? כלומר, במי הצד השני נאבק? אם הוא נאבק וינסה להפיל אותי, מה זה אומר? זה אומר שאני, חברים, אני בן משק שעשו עם האבנים טובות, אוקיי? בן מלך, לא צחוק. כאילו, למי פורצים? במחילה, פורצים לבנק. לא פורצים לחיריה, מה תמצא שם? כאילו, קומפוסט? עזוב, זה אוקמי, עבורי, אל תסתבך, עזוב, שבת עשה עדיף, עזוב אותך עכשיו.
הייתם נחם גם ברשעים,
לא? אני לא יודע, אף לא הייתי רשע, סתם. לא, אני חושב שלא. אני חושב
שהיית של הרשעים מודק
כן, אבל הוא לא, נכון, כאילו, הרשע לא מוטרד מאירועי עבירה שבאנו בתפילת 18, אוקיי?
זה לא מטריד אותו, אבל יש פה.
אני, שוב פעם, אין אצלו, אבל אתה, אבל זה מטריד אותך? זה אומר, זה טוב. זה טוב. זה טוב. זאת אומרת, פעם ראשונה עושה עבירה, בסדר, פעם שנייה, פעם שנייה, כבר כאילו, עשה לו כיתר. כבר שנה, בשליש, כאילו, זה לא פשוט. ולכן, מי שמוביל זבל וקש, הוא כמובן, לא רוצים אחריו.
אין מקום לא לרצות לחיות משלמים רק בתנועה כזאת?
יש מקום לרצות, להיות צדיק. לרצות את זה. ודאי. יש מקום לרצות, יש מקום לשאוף. אני לא אומר עכשיו להנמיך טיפיות. מה שאני כן אומר לך, ולא אני, זה סבא שלי שם אומר לך, זה שאל תיפול מזה. שאם זה יש לך ואתה מתמודד עם זה, אל תיפול מזה.
אבל לשמוח זה לא התמודדות.
רגע, לא. בוא נמשיך. טוב, זה התשובה, נכון? התשובה שפה הזדמנות, הוא גם אגיד בהמשך. בהזדמנות שלך במאבק הזה אתה יכול לפעול פעולה שצדיק לא יכול לפעול אותה. בוא נראה. אז עד עכשיו היה הקדמות. לא דיברנו בכלל, כן? כבר 17 וכן, 18 דקות לא דיברנו. אז בואו נתחיל עכשיו את פרק כ"ז, בסדר? אז אחרי שהסברנו שישנם שני דברים שיכולים להביא את אדם לידי עצבות. א', החיסרון ממילא דעלמא, דברים גשמיים, וב', חיסרון מן דשמיא, כלומר מצב רוחני ירוד. ועכשיו אומר פה על הערעורים רעים, תאוות רעות שנופלות במחשבתו. כך כותב את הפרק, נכון? אז נזכיר מה שלמדנו בפרקים י, י"א, י"ב, י"ג, י"ד, לגבי סוגי האנשים השונים ויחסם לערעורים הרעים, נכון? יש לנו שלושה סוגים של אנשים. א', אנשים שבכלל אף פעם לא נופלים במחשבתם ערעורים רעים. ב', אנשים שכן נופלים להם ערעורים רעים, אבל הם מצליחים תמיד לעמוד בניסיון. וג' אלה שעלולים, לא עלינו ולא עליכם, לערער בערעורים רעים ברצון, ולא לדחות אותם תכף ומיד, ובכך הם כמובן עוברים עבירה לא עלינו. ואמרנו שזה אחד החילוקים בין, תגידו שבא לב בית ג' צדיק בינוני ורשע, נכון מאוד. פה בפרק שלנו אנחנו לא עוסקים ברשעים, רשועים ארורים, אנחנו גם לא עוסקים ב... צדיקים. אנחנו עוסקים בספרם של בינונים בספר התניא.
אז כמה זה מדבר אלינו ברמה על העבודות בשם האישית שלנו?
לא יודע, יכול להיות שלך אין ערעורים רעים, אבל לי יש, אז זה מדבר אליי.
לא, אבל כן, אבל אם זה עבודות בשם של הצדיק, לא עבודות בשם של הרשע.
לא, אתה
יש לבינוני, סליחה, ולא עבודות של הרשע.
נו.
אתה לא
קשור. אתה לא בינוני?
עוד לא.
עוד לא, בסדר. יש לך עטף השיעור, עטף השיעור. לא, אני צוחק, השאלה שלך היא שאלה טובה. בסופו של דבר, אף אחד מאיתנו פה כרגע, אני מקווה שלא, אני טועה, אבל בואו, אני מציאותי, לא בינוני כל הזמן, אוקיי? אז ראינו בפרק י' שמה זה בינוני? דקה, כאילו, מה ביגי? דקה, אוקיי? אבל, אני חושב שגם ברשע זה שייך, כי אני חושב שרובנו מקווה במצב של רשע וטוב לו. זאת אומרת, רשע שרוצה שיהיה לו יותר טוב. יש לנו רגעים שאנחנו בינוניים בהם. ודווקא מהמקום הזה, באותם רגעים, זה כן נכון לפעול לפי הייתה פה בפרק כ"ז. בסדר? אנחנו עוסקים בבינוני שמדי פעם נופלים לו הרהורים רעים ותאוות, ולמרות שהוא בינוני, הוא מצליח, אף על פי שהוא בינוני והוא מצליח לסלק את המחשבות הרעות האלה, כלומר הוא נמנע מלעבור עבירה, הוא לא מערר וכו' וכו', אבל ייתכן הוא ייפול בעצבות, מעצם העובדה שתאוות והרהורים כאלה נופלים בכלל במחשבה שלו. כלומר מדובר פה על עצבות שנובעת מדקויות בנפש. הוא עצוב על עצם פחיתות דרגתו הרוחנית שמשוקעת כביכול בתאוות, בדברים רעים. ועכשיו, אומר לנו בעל התניא שבשונה מדאגות אבונות, שעל זה דובר בסוף הפרק הקודם, פרק הו, שעל זה באמת ראוי להיות בעצבות, כמובן בשעת הכושר היהודית לכך, כלומר בתיקון חצות, עדיין על נפילת הרהורים רעים במחשבתו אין שום סיבה אמיתית כלל להיות בעצבות. כמו שאמרתם, הזדמנות, אדרבה, נהפוך הוא. אתה צריך לשמוח שעכשיו אתה זוכה לקיים מצווה שהצדיק לא מסוגל לקיים אותה. מה המצווה הזאת? ולא תטורו. מישהו בא פעם לצמח צדק, והתחיל לבכות לו. אמר לו, כבוד הרב, צמח צדק היה ראש ישיבה. אמר לו, כבוד הרב, אני לא הבנתי את תוספות. אמר לצמח צדק, מה? לא הבנת את תוספות, גייבד, והוא התחיל לבכות, לבכות, אתה מתחיל לבכות, 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 לבכות. אמר לו, כבוד הרב, אני יודע, אני אשתפר, אני אשתדל, אני אעשה שיעורי בית, הפסקת צהריים, אל תדאג, לא רציתי לצייר אותך, מכילה. והצמח צדק בוכה. אומר לו, מה, אני מקנה בך. אומר לו, מה? גם אתה לא הבנת? אומר לו, לא, הלוואי, הבעיה שלי שאני כל מה מבין על התחלה הכל. ואני לא זוכה להתייגע בתורה כמוך, כי כל מה שאני קורא אני ישר מבין, הכל. ואז לא השיעות אני לא מבין איך אפשר דבר כזה, אבל לא משנה. אבל לא אומר לצמח צדק, אני כל מה שאני קורא, אני ישר לומד, אני ישר מבין. ואני לא הייתי אף פעם בסיטואציה שלך של להתייגע, להבין תוספות, כי אני מבין הכל. אז אני מקנה בך שאתה זוכה להתייגע. ואת המצווה הזאת שלא תטורו, אנחנו זוכים לקיים בידור. אתה נכנס לספורט 5, ולא תטורו מהפרסמות. נכנס, לא רוצה, לא משנה, וויינט, וואלה, מה שאתה לא נכנס, נוסע בכביש 6. כן, בא לקרוא דברים בסופר. כל דבר אנחנו זוכים, ברוך השם, לקיים ולא תטור. אוקיי? הצדיק לא. אין לו את הדברים האלה בכלל. ועל זה צריך לשמוח. כי הציווי ולא תטור נאמר דווקא למי שהוא לא צדיק. כלומר, מצד הנטייה הטבעית שלו, הוא יכול לטור. ואין כמה זה מצד התיירות, כן? אבל הצדיקים ליבם חלל בקרבם. אלה שום יצר, שום רע. אבל הבינוני, הצד השמאלי, היצר עדיין בתוקפו וגבורתו, נכון? וזה ממש הגיוני שמדי פעם אותו צד השמאלי נסה להרים ראש. ואם תגידו שבכלל היה עדיף, שלא היה לנו שום הרהורים, שצריך לדחות אותם, אז לא צריך להתגבר עליהם, כאילו בשעת בית הצורך, אז בסדר, עדיין. אבל לשמוח בזה, יש גבול. בסך הכל מדובר פה על קיום שלה, ולא תטורו. ולא המצוות עשה להניח תפילין, זה ולא תטורו. אז אומר על זה בעל התניא, שמה אומרים חז"ל בקידושין למתת עמוד ב', ישב ולא עבר עבירה, מה ההמשך? נותנים לו שכר כי הוא עושה מצווה. מדובר שם בגמרא, שמדובר דווקא כאשר הזדמנה לו האפשרות לעשות את העבירה, והוא נמנע ממנה. איך אומר שם רש"י? בקידושין למתת, הטעם שבא דבר עבירה לידו. ההוא ישב ולא עבר עבירה. דכאמר, נוטל עליה שכר בעבירה שבא לידו, וכפה יצרו ולא עבר, אין מצווה יתרה מזה, אומר רש"י. אין דבר גדול מזה. ולכן פה עכשיו יש פה איזשהו טוויסט שבעל התניא מעניק פה איזושהי תובנה מאוד עמוקה ולכאורה בלתי צפויה. היינו סוברים שמי שעצוב מעצם הערעורים הרעים שנופלים במחשבתו,
הרב זה בזמן תפילה?
כן, לכאורה כן. אז כביכול זה מבורך שהוא עצוב בגלל זה. אבל אומר בעל התניא, לא! לא נכון. העצבות הזאת היא מקורה במה? בגסות הרוח. עצבות הזו נובעת מגסות הרוח, שזה פועל יוצא של אדם שהוא לא מכיר את מקומו. מה אתה מתבאס על מחשבתו ב-18? מה, אתה צדיק? לא, אתה בינוני. ולבינוני זה קורה. מה לעשות? אחת מ-48 המעלות, המידות שאתה לא נקנית בהן, מסכת אבות, פרק ו' משנה ו' זה המכיר את מקומו. ופה מה קורה? עובד השם נמו בעצבות, כי הוא כביכול חושב שהוא צדיק, ולא אמורים להיות לו הרהורים רעים. כאילו, דחילק, נו, מה נסגר איתך? אתה בינוני. עבודת הבינוני זה לא לפעול שלא יהיו הרהורים רעים, אלא, איך אומר רבנו פה בפרק, לכבוש היצר והערעור העולה מהלב למוח, ולהפיח דעתו ממנו לגמרי. אבל בעל התניא מוסך בנו חיזוק נוסף, בעבודת דחיית הערעורים והשמחה בקיום מצוות ולא תתור. וכאשר האדם שמצד טבעו יש לו נטייה להבלי העולם הזה, לתאוות לא עלינו, ואף על פי כן הוא כובש את יצרו ודוחה את הערעורים ואת התאוות שנופלים במחשבתו, אז לא רק שבכך הוא מקיים מצוות ולא תתור, אלא שיש בזה מעלה גדולה ונפללה מאוד בכללות עבודת השם של האדם, עד כדי כך שמבחינה מסוימת העבודה הזאת של הבינוני היא יותר שווה. היא יותר נחשבת מהעבודה של הצדיקים. תפתחו פרק תדבב, נכון? נגיד בעל פה, לכם יש את הספר. ושבתם וריתם, בין עובד אלוקים, אשר לא עבדו. ומה שמסביר בבעל התניא, זוכרים? מי זה עובד האלוקים? מי זה אשר לא עבדו? זה הצדיק, הוא לא עובד השם. אין לו עבודה. הבינוני הוא עובד השם. פה יש עבודה. הוא צריך לעבוד. והעבודה הזאת היא יותר שם של הצדיק. כי בכל דחייה ודחייה, בכל התגברות על תאוות, הרהורים רעים, אנחנו אומרים פה כופה ומכניע. הוא מכניע שוב ושוב את הסית רעך ורוח התאומה בעולם הזה, ומתפזור הקדוש, והתארות הדלתתה, התארות הדללה, ומעשה התחתונים, התעלה מעשה העליונים. כלומר, מכוח דחיית הסית רעך בתחתונים, הקדוש ברוך הוא דוחה את הסית רעך בעליונים, וכל זה נגרם ונפעל מכוח דחיית עובד השם שיש לו תאוות. כלומר, לצדיק שאין לו תאוות, אין לו בעצם את היכולת לדחות את הסית רעך, שזה יכול שתקמת למי? רק למי שבא בממשק עם הסית רעך, שזה בגימטריה, רק לבינונים, עם הכל לצדרו את זה עכשיו, בסדר? זה העניין. וזה השבח הגדול ביותר, כאילו מובא בזוהר הקדוש בתרומה, שהנחת רוח הגדולה בית הקדוש ברוך הוא, זה כאשר כופים את הסית רעך בתחתונים. וזה השבח הגדול ביותר, אני מצטט פה מהפרק. ולכן, זה המסקנה, אל יפול לב אדם עליו, ולא יראה לבבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימה במלחמה זו. כי אולי לכך נברא, וזאת עבודתו להקפיה לסית רעך תמיד. שימו לב, לכך נברא. For life, בלעב, אוקיי? כלומר, המלחמה איפה שבאמית, זה לא רק הכנה או אמצעי כדי שהאדם יזדקך ויתעלה, עד שבסופו של דבר יתבטלו את אהבות הנפש שלו לגמרי. אלא המלחמה איפה שבאמית, היא תכלית, היא מטרה בפני עצמה. כי המלחמה עצמה הזו, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. ודווקא ממנו יש לו את החלוך הגדולה. אז אני אוותר על המלחמה הזו? זוכרים? עובד אלוקים אשר לא עבדו. וזה אחד מהיסודות הגדולים והחשובים ביותר את החסידות. לכן זה פרק שלם בתורה שבכתב של תורת החסידות. יש כאלה שחושבים שחובת האדם בעולמו זה לשאוף לשלמות אבסולוטית, טוטלית, ברוחניות, בקדושה, בעבודת השם. כלומר, המגמה היא להגיע ולהתעלות לדרגות הגבוהות ביותר, עד שהוא הגיע לטופ שבטופ להשגת השלמות. אבל החסידות מלמדת אותנו שזה פשוט לא נכון. אז מה צריכים לשאוף? לא. כאילו כן, אבל זה לא מה שאומר פה. יותר מזה. נגיד יותר טוב. השאיפה של עובד השם זה למלא את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הרצון זה לנצח. הרצון זה להיות בינוני. חמש המשנה בקידושין, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. הבחינה של הנני, שאומר אברהם בעקדה. ודאי שמוטלת, אני לא בא שפה שתהיו חפשנים, ודאי שעל כל אדם מוטלת חובה קדושה להתעלות ככל יכולתו בעבודת השם. אבל הוא צריך לעשות את זה כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. ולפי זה, פה בעל התניא עונה על השאלה שניתן פרק א'. הרי מה השאלה פרק א' של איוב? אחרי זה השאלה של איוב? הרי בראת הצדיקים, בראת הרשעים. אז על הרישה של השאלה, בראת הצדיקים, כבר קיבלנו שם פרק י' ד'. אבל עכשיו בלתניה עונה על הסיפה, בראת הרשעים. נזכיר את השאלה. שהיה שם איוב, הרי המלאך שיוחז בטיפת הוולד, לא אומר אם הנשמה תהיה זה נשמה של צדיק או של רשע, נכון? כביכול זה נתון לבחירתו החופשית של האדם. אז למה אמר איוב לקדוש ברוך הוא, בראת הצדיקים, בראת הרשעים? והתשובה של בלתניה הייתה שהקדוש ברוך הוא אכן לא מחליט מי יהיה רשע. עם זאת, מה הוא כן מחליט? הוא מחליט שיהיו אנשים כאלה בינוניים למשל, שבמובן מסוים יישארו תמיד במצב שהם דומים לרשעים. כלומר שיש בהם עדיין רוע פנימי מובנה בחלל השמאלי שבלב. הם דומים לרשעים בכך שתמיד יש להם וגם תמיד יהיה להם. תמיד יהיו להם הרהורים רעים. ולכן יש להם זכות הבחירה, לדחות את המחשבות הללו. אז הקדוש ברוך הוא לא בורא רשעים, אלא שיש כאלה, רובנו למען האמת, שיש להם התמודדות עם דברים שהם דומים למעשה הרשעים. זה הרהורים רעים. ולכן הם תמיד צריכים להילחם ביצר הרע, באופן תמידי. ואף על פי שגם הצדיקים שליבם חלל בקרבם, ודאי שהם גורמים לחתוך הקדוש ברוך הוא, כן? הם לא בפתח התקפיה. איזה עבודה הם? התהפכה, נכון, רואים, התהפכה. מכל מקום, הנחת רוח הקדוש ברוך הוא זה לא התהפכה. הנחת רוח הקדוש ברוך הוא זה עבודת ההתקפיה. גם וגם, אבל אומר פה העיקר, הקדוש ברוך הוא זה ההתקפיה. לא ההתהפכה, כי התהפכה זה רק צדיקים. התקפיה זה בבינונים. זה כמו שמבחינה קולינרית, מאכלים שהם חריפים, כבושים, אנחנו נביא את זה בסוף הפרק, הם מעדנים המשיבים את הנפש, אומר בבעל התניא. כן, מה עולה יותר, מלפפון או מלפפון כבוש? כן, השימורים. והמעלה שלהם, הערך שלהם הוא רב יותר, מה שהם מאכלים מתוקים, אז זה לא סתם. ובסיום הפרק מוסיף בעל התניא, והדברים ממש כפתור ופרח מדויקים לימי השובבים, שעסקנו בהתוועדויות, מי שהיה בהתוועדויות, שהמעלה הנפלאה הזו של ההתקפיה היא לא רק בעת שבאה לאדם הרהורים או תאוות או איסורים, אלא גם בזמנים בהם אין הוא מתאווה כלל אירוע, אלא עוסק בדברים שהם מותרים, עדיין בכוחו לעשות כמות התקף, אני מצטט, ולא עוד, אלא אפילו בדברים המותרים לגמרי. כל מה שאדם זובח יצרו, אפילו שעה קלה, אומרים יש תוספות, הוא אומר יאללה כבר אכלתי לא צריך עוד. הוא מתכוון למה לא עוד? כדי להתקף ילסית רחש, בכלל השמאלי, אפילו במעט מזהר דהתקף עשית אחת לטאטה, הסתלק יקרה לקוד שבריחו. כן, מתעלה כבודו של קדוש ברוך הוא וקדושתו לאילה הרבה, ומקדושה הזו נמשכת קדושה עליונה על האדם למטה, לסייעו סיוע רב ויעצו למטו יתברך. וזהו שאמור פתאום אותם לברכה, אדם מקדש עצמו מעט למטה, מה המשך? מקדשים אותו הרבה מלמעלה. כאשר האדם עושה התקפיה בדברים המותרים, אז נוספת כאן מעלה יתרה שהיא לא קיימת בעבודת ההתקפיה נגד התאוות והאירועים האסורים. בהתקפיה לדברים המותרים, איך אומר פה בעל התניא, לא זה בלבד שכבודו של הקדוש ברוך הוא מתרומם ומתעלה, אלא שגם קדושתו של הקדוש ברוך הוא, כלומר המדרגה הגבוהה יותר, מתרוממת לאלה ולאלה. ואפילו שעושה את ההתקפיה רק בבחינה מועטת, בדבר קטן, עדיין זה פועל המון, פועל הרבה בעליונים. תסתכלו, לא עכשיו, תחשבו לכם שרצה לעיין, להרחיב, איגרת התשובה, חלק השלישי של התניא, פרק י' ב', שם בעל התניא מסביר, משל, מעניין, על הילוך הצל. כן, אומר שהצל עובר עכשיו 5 סנטימטר, טפח 1, 8 סנטימטר הוא זב, כן, הצל שלי זז ככה 10 סנטימטר, זה לא שהשמש זזה 10 סנטימטר, איך היא זזה שם? עשרות אלפי קילומטרים משנה אותו, נכון? כזה שהיא עד שיהיה זה. את כל מעשה קטן פה, יש לי את ה... נצייר את זה, לצורך העניין. נקרא לזה משל ראשית הצירים. אם יש לי שעון, נכון? וזה יהיה 12, 6, 3, 9. יש לי פה עכשיו מחוג, כדי שהמחוג יעבור מ-12 ל-6, כלומר, מציאות של 30 דקות, נכון? כמה צריך לעבור? יש פה 40 סנטימטרים, נכון? אבל בפה, מלמטה, מפה לפה, כמה זה? סנטימטר וחצי בלחץ. אנחנו ראשית הצעירים. כל מעשה קטן של ויתור פה, של התקפיה, של דחייה, חצי שעה בעליון, סתם. כאילו זה, לא, ברצינות, זה דבר גדול, זה דבר מיוחד מאוד. בואו נקרא את הסיכום של הפרק של בעל התניה. וזהו שאמור רזל, אדם מקדש עצמו מעט למטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה לבד. לבד מה שמקיים מצוות עשה של תורה והתקדישתם וכו', כשמקדש עצמו במותר לו, ופירוש והתקדישתם שתעשו עצמכם קדושים, כלומר אף שבאמת אינו קדוש, הוא גדל סתרה אחרה, כי בתוקפה ובגבורתה כתולתה בחלל השמאלי, רק שכובש יצור מקדש עצמו, ואיתם קדושים, כלומר סופו להיות קדוש ומובדל באמת מהסתרה אחרה, על ידי שמקדשים אותו הרבה מלמעלה, ומסייעים אותו לגרשה מליבו מעט מעט.
אפשר לשאול על תאוות וירורים רעים, מה ההגדרה הכוללת של כל התאוות וירורים רעים?
כל תאווה וכל עירור שלו בקדושה.
מה זה אומר?
ואם זה רע, זה של עבירה. לא בקדושה. אם אדם חושב באמצע ה-18 על האם מכבי תצליח להשתחל בסופו של דבר כן, השלב הבא ביורוליג, למרות שכבר עם 7 יסדים רצופים או 8 וכו', ועכשיו, כן. אז זה הרהורים, זה לא הרהורים רעים, זה מחשבות זרות. ואם עושה הרהורים של זנות או דברים שהם אסורים, אז זה לא, אז זה הרהור רע, זה איסור. כלומר, בואו נסכם, מעלה נוספת שיש לעבודה בבינוני על עבודת הצדיק, זה שדווקא הבינונים יכולים לקיים מצוות והתקדישתם. כי הציווי לעשות מבחינת קדוש, שייך דווקא אצל מי שצריך לחוף את עצמו בשביל זה. כלומר שיש לו רוע פנימי שמונע ממנו להיות קדוש בקלות, וזה לא שייך בצדיק, שהוא מופרש מהגשמיות לגמרי באמת. טוב, עד כאן פרק כ"ז, קצת הארכנו, עכשיו פרק כ"ח, נקצר. בסדר? מחילה אביתר, מה לעשות? כבר התייאשת אתה מזמן. טוב, בפרק הקודם, פרק כ"ז, בעל התניא ביאר בהרחבה ובעמקות, שאין שום לגיטימציה, אין שום סיבה להיות בעצבות, בשעה שנופלים לאדם הרהורים רעים בעת עסקו בעסקה בדרך ארץ, כלשונו. והתבהר לנו שעד רבה צריך להיות בשמחה של קיום מצוות ולא תטורו. ובפרק הזה בעל התניא יעסוק במחשבות זרות בעת התפילה ועבודת השם. מחשבות אלו מבלבלות, מטרידות ומונעות מאיתנו להתפלל כראוי. עכשיו לכאורה מסתבר לומר שיש כאן סיבה אמיתית להיות בגלל בעצבות. או אפילו יש עניין להיות בעצבות כי זה מעיד שעבודת השם שלי לא כמו שצריך. אומר רבנו, כאילו יתפלל כראוי וכנכון, אז לא היו נופלים לו מחשבות זרות. והוא מוסיף על זה בליקוטי תורה, במדבר, זה לא לעיניכם, אני אקרא רק שתי שורות. אנו רואים שבשעת התפילה, כשהאדם רוצה לדבק שכלו בגדולת הבורא יתברך, אז היו נופלים לו מחשבות זרות המטרידים מלבלים אותו, מה שלא היו נופלים לו כלל בכל היום כולו. אדם עובד, אין לו שום הרהורים רעים. בא להתפלל, פתאום כל הזה. מה, איפה זה הגיע? כלומר, דווקא בזמן שאדם רוצה לעבוד את השם, אז ברגעים הללו נופלים לו מחשבות זרות יותר מאשר מהלך היום. כן, מכירים את זה? אני יכול לראות מכבי, או לעשות ספורט ולא להתעייף, אני בא ללמוד גמרא, למה? כלומר, דווקא בזמן שאדם רוצה לעבוד את השם, אז דווקא אז מתחיל כל העניין. אז אדם יכול לחשוב בטעות, שמזה צריך להתעצב. וכמובן, בעל התניא בעד או נגד? ודאי שהוא לא בעד בהקשר הזה. בעל התניא שולל עצבות, גם מהסוג הזה, ומורה שגם הסיטואציה הזאת צריך להתחזק. אני מצטט, אלא עד רבה, יתחזק יותר, רואים? ויוסיף אומץ בכל כוחו, בכוונת התפילה, בחדווה ושמחה יתרה. והשיטה של בעל התניא, ואני אציין, יש חולקים עליה. זידיצ'וב, אדמור מקומרנה, חולקים. השיטה של בעל התניא זה שכאשר נופלות אדם מחשבות זרות, בזמן התפילה, בזמן הלימוד, עבודת השם, הדרך הנכונה היא מאוד פשוטה. מה לעשות? פשוט לא להתייחס אליהם. איגנור. להתעלם.
הוא גם מסתייג מזה.
כן, שנייה, אומר, שנייה. בפשטות.
נראה לי זה עיקר הקושי מהפרק.
הוא אומר, שנייה, לא לנסות להשתדל להפיק מהן תועלת בעבודת השם, לא לנסות להעלות אותם, להרומם אותם, פשוט להתעלם מהם ולהשיח דעתו. והוא אומר בעל התניא, שהעלאת המידות והמחשבות הזרות זה רק אצל מי? אצל הצדיקים.
וגם זה לא אצלהם.
כן, כי בגלל שאצל הצדיקים, המחשבות הזרות שנופלות להם הם של אחרים, זה לא משנה, כמו שאמרת הכרמל.
זרות.
כן, הם זרות. פעם בא יהודי לבעל התניא, סיפרתי לכם, זה לא? ובכה על זה שיש לו מחשבות זרות, חושב כל היום על המכולת בתפילה. הוא אמר לו, שקרן, אבל הוא אמר, באמת, זה לא מחשבות זרות אצלך. כן, אם תחשוב על היה הווה ויהיה, מה כל מיני, סובב כל העלמין, זה איתך מחשבות זרות. אתה כל היום במכולת, אז מה הפלא שגם בתפילה עכשיו על המכולת, נו, מה לעשות? ולכן, הוא אומר, אצל הבינוני, אצל מי, כלומר, מי שיש אצלו רוע בחלל הסמני שבלב, איך הוא אומר פה, משפט יפה, איך יעלה הוא למעלה, והוא עצמו מקושר למטה. כן, אהבתי את המשפט הזה. כאילו, המכיר את מקומו, מה, אתה חי בסרט? איך תעלה למעלה אם אתה פה, אתה קשור פה למטה? כלומר, אין לך יכולת לחיות את המחשבות. אבל עם זאת, והוא פה, בסדר? האגף פה. בסדר, תעשו תשובה, בסדר תעשה, אוקיי? אומר, שעת התפילה היא שעת חדווה, זה שעת רצון, שעת שמחה. ולכן, לא להיות בעצבות, אלא בשמחה. ואם הוא רואה שאיפה שבאמת מנסה להפיל אותו ולהילחם בו, אז עד רבה, תוסיף כוונה יתרה, ושמחה אילה בתפילה שלו. רוב העולם טועה בכך שהוא חושב שכאשר נופלות לאדם מחשבות או בתפילה, זה סימן שהתפילה שלו היא סוג ב', היא דפוקה, היא לא כמו שצריך. האמת הייתה עם האנשים הללו, עם הסברה הזו, כל עוד לאדם הייתה נפש אחת. נפש אחת שהיא מערערת גם בענייני הקדושה, וגם בענייני מחשבות זרות. ואז ממילא שהמחשבות זרות, שמאמינה שהוא לא שקוק כולו בתפילה. אבל מה כבר למדנו בתחילת התניא? מה למדנו? שתי נפשות, והן שונות לגמרי, נפש אלוקית ושבהמית, מה אתה רוצה? הנפש האלוקית אחרי כל האירועים ממילא דשמיא, והנפש הבהמית אחרי כל האירועים ממילא דעלמא, מה זה העולם הזה? ולכן דווקא כשהאדם מתפלל, זוכרים פרק ט' המאבק על העיר קטנה, כלומר שאדם עכשיו בעבודה הכי חשובה של הנפש האלוקית, שבה היא מתבטאת, זה שעת התפילה. ולכן דווקא אז מתגברות למחשבות זרות, מה זה אומר? וסימן עבורו, שהנפש האלוקית מתגברת ומתפלט כמו שצריך, והראיה, זה לעומת זה, מי מגיבה? הנפש הבהמית. ללחום מכן נגדה, וישרחת לה את כל הריבוי המחשבות זרות. אבל אחר...
לא יכול להיות שבאמת הבן אדם מתפלל מתוך הנפש הסתם. הנפש הבהמית הוא מתפלט עכשיו, כי בגלל כבוד, כי בגלל זה, כי בגלל דברים שהם לא באמת מקושרים לנפש, ובאז האירועים הרעים הם אמיתיים.
ואז, מה אתה מציע?
אני שואל, ואז... אני מציע כלום, אני רק אומר ש... ואז אתה אומר להגיד ש... שזה לא מעיד בהכרח על התפילה שלך, זה לא בהכרח נכון. אני חושב שזה כן מעיד שהתפילה שלך ברומה.
אמרת לא.
לא, אבל מה? אבל אם התפילה שלך לא... זה אם התפילה שלך מגיעה מהנפש האלוקית, אבל אם התפילה שלך לא מגיעה מהנפש האלוקית.
זה פה עוד יכול להגיע. איך תפילה יכולה להגיע?
נפש הבאמית. נפש הבאמית. נפש הבאמית. נפש
הבאמית.
לא, אבל לא, אחי, אתה צודק. אם אני שליח ציבור, וכל מה שאני אגיד, וואי, זה כל יפה שלי, איך אני מסלסל, איך אני בוכה, איך אני מתכוון, אז ודאי שנפש בהמית.
אבל זה לא
מתפילה. בסדר, נכון. דווקא במציאות כזו, לא יהיה מחשבות זרות.
אבל יכול להיות להיות.
אני אומר,
זה בעצמו
מופיע. מה?
זה בעצמו
מופיע. יכול להיות. אני חושב שזה לא פשוט לא, לא פעולה אלוקית, אז לא, לא יש שם כאילו את זה לעומת זה. נפש האלוקית עובדת, אז כמו שאתה בא, כמו פרקת במשל, שהענק מה שמתגבר, אז מה עושה השני? מתגבר עוד יותר, נכון?
מה, שם הנפש האלוקית, היא הקול שאומר לך, לא, זה עזוב אותך, תתפלל.
נכון, נכון, נכון.
אם יש לך תפילה בלי הרהורים, לא רוצה להתפלל
אותך? זה אומר שאתה צדיק, התפלת מעולה. נכון, נכון, נכון. הוא אומר, החכם עיניו בראשו, אל תתחיל לדבר איתו, עשה דין בדברים, שום דבר. כן, הוא הביא פה את המשל שהגוי מנסה לשוחח עם היהודי, נכון, את התפילה שלו? אז מה יעשה? הוא רוצה לבלבל אותו, אל תענה לו כלום דבר, שיעבור להציג לבא בתור. אבל אם נענה לגוי, רק נמלא את רצונו, ואז מה? כל הרצונו, למנוע אותו מלהתפלל. ולכן מי שמתאבק עם מנוול, מה קורה לו? מתנבל גם כן, נכון? ולכן המתפלל, תעשו לך כחרש. ככה ממש, ממש בנמשל. הנפש הבהמית שוכחת לאדם מחשבות זרות בעת התפילה. אז לא צריך להסביר לה למה עכשיו זה לא שייך, זה לא הזמן, כן? תבואי בשש, את מתרגש, לא, אין מה לכעוס, אין מה להתרגש באמת, פשוט, תפסיק להפריע, פשוט להשיח דעתנו מהמחשבות, לגמרי. רק להמשיך להתפלל מתוך כוונה ושמחה. עכשיו, אם בכל זאת הוא מתקשה להשיח דעתו ממחשבות אלו, אז יתחנן לקדוש ברוך הוא, שירחם על מה? אבינו אב הרחמן, אמרכם רחם, עלינו, עלינו. כלומר, מי זה עלינו? על הנפש האלוקית שלי, שהיא שלך בעצם. כאילו, זה win-win, כאילו, מה קורה, ריה, קדוש, זה בשבילך. זה בשבילך, זה עלינו, הנפש האלוקית שלי, שהיא שלנו. ובכל יהוד יש חלק לא חמימל ממש. ואז הקדוש ברוך הוא בוודאי ישמע לו ויעזור, ולמענו יעשה. מי זה למענו? בשבילו. זה אינטרס שלך, ריבונו של עולם. אני רוצה להתפלל, לדבקות, להפיץ תורה, הכל, זה אינטרס שלך, ריבונו של עולם. אני עושה את ההשתדלות, אבל, כן, אם לא, למענו יעש, ויעשיר ממנו, אמרנו, אהבה כעס, מה עושים לו? לא, למענו יעש, נקודה. למענו יעש, בשבילו, זה אינטרס שלך. טוב, התרצנו בעניין, אבל... פרק אפזיין, פרק אפזיין.
תורי ציפיות, מה?
מה? כל בסדר, כל בסדר. בעזרת השם, שבוע הבא?
ים יבוא.
מה? אל תגידו ים יבוא, זהו את היום. שבוע הבא, שני פרקים, בסדר? גם כפתת וגם למד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.